ברוך השם, יש לנו שמחה גדולה, יש לנו שמחה גדולה להיות בבית של רבי חי הצדיק, רבי חי אהוב וחביב. הקדוש ברוך הוא ייתן לרבי חי שמחה, הצלחה, ישועה, סייעתא דשמיא גדולה. רבי חי אהוב עלינו מאוד, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, דברים שמשבחים את הקדוש ברוך הוא, מידות טובות, אהבת השם, יראת שמיים, ירא מהשם, ירא פוחד מהשם, אשתו הצדקת הגדולה. הקדוש ברוך הוא יברך את אשתו לידור, הקדוש ברוך הוא ישמור אותה, ישמח אותה, ימלא משאלות ליבה לטובה, בכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. חמיב, רבי אהרון הצדיק, אנחנו מכירים את חמיב הרבה הרבה שנים, אוהבים אותו אהבה גדולה. רבי אהרון איש מיוחד, איש עם מידות טובות, הקדוש ברוך הוא ישמור את רבי אהרון, ייתן לו בריאות, בריאות, אריכות ימים, שנות חיים. זה קשר של שנים, קשר מאבות הקדושים, לימוש מפיך ומפי זרחה ומפי זרע זרחה, אמר השם עד עולם, זה קשר חזק מאוד. אשתו הצדיקה, גילה, השם ישמור אותה, יברך אותה, ישמח אותה, ימלא משאלות ליבה לטובה. הרב הצדיק, האהוב והחביב, רבי מנחם הצדיק, אנחנו פעם ראשונה שרואים אתכם פנים אל פנים, פעם ראשונה, הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, ייתן לכם מקדשם שמיים, כל המילים שלו מעומק הלב, במסירות נפש, אדם בעל צדיק בעל מסירות נפש גדולה, אהוב וחביב, מזכה הרבים, סולת נקייה טהורה. הקדוש ברוך הוא ייתן לרבי מנחם כוח להמשיך, לחזק, לקרב אנשים, להבינו שבשמיים, לחזק אנשים, לקרב אנשים, להבינו שבשמיים, זה זכות גדולה, זכות גדולה מאוד, זכות גדולה מאוד. אנחנו בערב פסח, זה זמן ששערי שמיים פתוחים. כל ערב פסח זה זמן שהשערים בשמיים פתוחים, זמן שהלבבות של עם ישראל קרובים לקדוש ברוך הוא, זמן שהאור, יש אור בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, זה זמן של אור גדול, הזמן של חודש ניסן. אתמול הרחבנו ודיברנו, הכוח של חודש ניסן, של כל המהות של החודש, הכוח שיש במהות של החודש, ואולי היום לדבר ונאמר כמה דברים שנבין מה, נבין את העומק של כל מה שאדם עושה בחיים, ומה זה העומק של חמץ ומצה, וניקח את זה אולי קצת עמוק להבין את העומק של הנפש שלנו. צריך לדעת יסוד גדול, כמו שאדם צריך לאכול והגוף צריך לאכול, ככה עץ צריך שישקו אותו, אם לא משקים העץ ימות, אם אדם לא יאכל, אדם ימות, אם יש לאדם חיה, כלב או כל דבר, הוא צריך להכיל אותו, וכל דבר שלא מאכילים אותו, הוא מת. דבר צריך אוכל, דבר צריך משהו שיזין אותו. ככה גם הגוף של האדם. כל רובד בנפש, בגוף של האדם, יש משהו שמחיה אותו. את הנשמה, מה מחיה? רק דברים של עמוקים, סודות התורה, זה מה שמחיה את הנשמה. מתי שלומדים דברים עמוקים שפנימיות התורה, זה מחיה את השורש של הנשמה, זה מחיה את הנשמה של האדם. אז נתחיל כמה דברים וננסה להגיע לאיזה יסוד גדול בנפש של כל אחד ואחד מאיתנו. יש סיפור על איזה אדמור גדול שגר בניו יורק, שמתי שהוא היה בשואה, הוא היה צדיק, היה קדוש גדול, והוא היה מקפיד, הקפדה גדולה ביותר בכל הצער שהוא היה, במחנות השמדה, במקומות הקשים ביותר, הוא היה מקפיד, כמו שרבי יואל מסאטמר, היה מקפיד לא לגוע בזקן, והוא לא חתך את הזקן שלו אף פעם, ואפילו שהגרמנים היו מקפידים שכולם יהיו מגולחים, ומי שלא היה מגולח היו הורגים אותו, ורבי יואל מסאטמר היה לו ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות, כל הסיפור של רבי יואל מסאטמר בשואה, זה היה פחד פחדים של נס אחד גדול. הוא היה, הניסים שרבי יואל מסאטמר עבר בשואה, זה דברים שאי אפשר להבין אותם. כל השואה, אשתו הצדיקה הייתה הולכת ואוספת תפוחי אדמה, והייתה מחזיקה את הסיר ביד, היו נשרפים לה ידיים, שהוא יאכל תפוחי אדמה. זה מה שהוא אכל כל השואה, כמה שנים, שנתיים או שלוש, הוא אכל רק תפוחי אדמה. ואת הקליפות היא הייתה אוכלת והגבי, והוא היה אוכל קצת מהתפוח אדמה. והיה כל פעם נס אחר, על הזקן, שלא יחתוך את הזקן. הוא עבר איסורים קשים ביותר, והשבת של שבת הגדול, השבת זה שבת הגדול, בשבת הגדול הגרמנים חיפשו את רבי יואל בכל המחיר שבעולם. הם ידעו שרבי יואל הוא חמחם וקנאי לדבר השם, והוא איש מלחמה, ואם פוגעים בדברים שהוא חושב שחצו את הקו, אז הוא איש מלחמה קשה ביותר. רבי יואל מסאטמר היה איש מלחמה, האיש הרחמן ביותר בעולם, הרחמן ביותר בעולם, אבל מתי שהוא היה חושב שחוצים את הקו, הוא היה האיש הקשה ביותר בעולם. ורבי יואל מסאטמר, היה גרמנים חיפשו אותו, ובשבת הגדול הוא הלך לבית כנסת לתת את הדרשה, אבל אף אחד לא בא. הגרמנים כבר היו מחפשים אנשים לקחת אותם למחנות השמדה, והוא הגיע לבית כנסת, והוא היה מבוקש מספר אחד, רבי יואל מסאטמר היה, והוא הלך לבית כנסת, הוא אמר, דרשת שבת הגדול חייב לתת אותה. הוא נכנס לבית הכנסת, אף אחד לא היה. הוא עמד על הבמה איפה שדורשים, הוא אמר במתי מעט כמו שנאמר. מה הפירוש במתי מעט? אין אנשים, כמו שנאמר, כמו שאמרתי את הדרשה וברח. איך שהוא יצא מהבית כנסת, הגרמנים הגיעו לשם, הוא התחמק משם. וכל השואה הוא הקפיד הקפדות לא פשוטות, אבל בעיקר אחד הדברים שהוא הקפיד על הזקן, ששערה אחת לא תרד מהזקן שלו. גם הסבא בבא מאיר היה מקפיד על הזקן. כל שערה שהייתה נופלת מהזקן של בבא מאיר, הוא היה שם אותה בספר. אנחנו זוכרים את הספר החידה, פירושים של החידה על התהילים, בסוף הספר היה את כל הזקן של בבא מאיר שנפל, כל שערה שנפלה מהזקן שלו. אנחנו זוכרים מתי שבבא מאיר היה מסתפר, הוא היה כל יום חמישי מסתפר, והוא היה מחזיק את הפאות בידיים, והספר אנחנו זוכרים, קוראים לו יצחק. הוא היה מספר אותו, ופעם אחת הוא חשב שחתכו לו שערה מהפאות, הוא עצר את התספורת, ואמר, תחפשו את השערה. ועד שלא מצאו את השערה, הוא היה בצער גדול לשים אותה עם השערות שלו. הזקן, דיקנה קדישה, הזקן זה דבר מקודש. אנחנו יודעים גם בבא מאיר היה מקפיד לנכדים, היה אומר, אף אחד לא ייגע בזקן. הזקן זה משהו מקודש ביותר. כל צדיק היה לו דברים שהוא היה מקפיד מהם הקפדה גדולה ביותר. אז היה זה צדיק גדול שסוף חייו היה גר באמריקה אחרי השואה, הוא היה מקפיד פסח בכל כוחו שיוכלו מצות. הוא היה כל השנה כולה במחנה השמדה אוסף ואוסף ואוסף קמח ופירורים של קמח, ועושה את הכל להגיע לערב פסח שהוא יוכל להפות שיהיה איזה שלוש מצות במחנה השמדה, שיוכלו לעשות על זה ליל הסדר, את כל הקערה של ליל הסדר שיהיה מצה. הגיע ערב פסח, אפו שלושה ארבעה מצות מהרבה חודשים שאספו את הקמח להכין את המצה. הכינו את המצות, בתוך שהם מכינים את המצות, נכנס המפקד של המחנה השמדה הזה, עם חיילים, עם מקלות, והתחילו לתת מכות קשות לכל היהודים ולאדמו"ר, והמפקד הזה אמר להם, אני בניגוד לכולם, נותן לכם להכין מצות, אני טוב איתכם, מי נותן להכין מצות? ברשות אתם מכינים מצות, ומה אתם עושים? הלשנתם עליי, שקשה פה, שיש פה תנאים קשים, ואז רוצים מכתב שהוא קיבל משוויץ או מאיזה מקום, שמענים יהודים והורגים יהודים במחנה השמדה, הוא אמר להם, אני נותן לכם להפות מצות, ואתם מלשינים עליי? הוא התחיל לקוט את כולם, ועיקו את כולם, ואת הרב, עיקו את הרב במכות קשות ביותר, ואת המצות שברו, ושברו את הכל, שברו את התנור, ועשו, ממש כמעט הרגו את כולם. ואותו אדמור לקח חתיכה קטנה מהמצה השבורה, והכביא את זה אצלו. ואחרי שהם היו כולם פצועים במכות קשות, במכות אכזריות ביותר, אותו אדמור התאושש מהמכות, הגיע ליל הסדר, הוא הוציא מהבגד את החתיכת מצה, קרא לכל היהודים שהיו סביבו, ואמר להם עכשיו נעשה ליל הסדר, אפילו שאין לנו מצות שלמות, אפילו מצה אחת אין, חתיכה קטנה של מצה, הנה הצלחתי, עסקתי, שמרתי עם כל המכות שקיבלתי, הנה החתיכה, נשב סביב החתיכה ונעשה את ליל הסדר, חתיכה קטנה של מצה, והם היו בוכים ושמחים ושרים את השירים של ליל הסדר, בייחודים גדולים ובדבקות גדולה, בדבקות עצומה בהקדוש ברוך הוא. בתוך שמגיעים לנטילת ידיים לאכול את המצה, נכנסת איזו אישה לתוך החדר שהיו שים שם את ליל הסדר עם חתיכה קטנה של מצה. ואותו אישה עומדת ואומרת לאדמו, מי אוכל את המצה? מי יברך המוציא? אפשר רק לברך המוציא, לברך ברכה חתיכה קטנה, אפילו שיעור בקושי יש שם של המוציא לכם מן הארץ על המצה. אמר האדמו, אני מברך. אני אדמור, אני קיבלתי מכות, אני עשיתי את הכל, אני מברך. התחילו כולם להגיד, ודאי, אדמור מברך. מה, אדמור, הוא הראשון, מכבדים את הרב, הרב מברך, הוא מברך. עמדה אותו אישה אלמנה ואמרה, לא, אתה לא תברך. הבן שלי, הוא יאכל את המצה והוא יברך. כולם אמרו לה, איזה חצופת. את מדברת עם הרב כך, מה זה הבן שלי? הוא יברך והוא יאכל את המצה וכולם יענו אמן. איזה חוצפה, מאיפה החוצפה הזאת? ככה כולם אמרו לאותה אישה. אמר לה אדמור לאותה אישה אלמנה, הבן שלך בן כמה הוא? היא אמרה בן 12. אמר לה אדמור, טוב, את אומרת שאת רוצה שהבן שלך יברך, אבל תביאי לי טיעון, תגידי לי סיבה. למה? מה הסיבה שהבן שלך יכול לברך יותר מאשר אני? אני מבוגר, אני אדמור, אני הרב. מה טיעון, מה הסיבה שאת חושבת שהוא יכול לברך יותר מאשר אני יכול לברך? אמרה אותו אישה, מה כל המהות של ליל הסדר? והגעת לבנך. מה כל המהות שיושבים בליל הסדר ועושים את ליל הסדר? להגיד לבן, והגעת שיהיה המשכיות למה שהיה בארץ מצרים, לגאולה שהייתה בארץ מצרים. ואתה כבר יודע מה זה גאולה, עברת ליל הסדר, אתה כבר יודע, אתה כבר עברת את הכל, אתה יודע. הילד הקטן זה המצווה, והגעת לבנך, להגיד לבן מה שהיה בארץ מצרים, את הניסים, את הנפלאות, את הדברים הגדולים שהיו לעם ישראל בארץ מצרים. זה המחויבות של הלילה. ואם אתה לא עושה את המחויבות הזו, ולא אומר לילד, ולא ממשיך את זה לילד, אז המצווה היא לא בשלמות. עמד אותו אדמור ופרץ בבכי ואמר, את צודקת, את צריכה, הבן שלך צריך לברך על המצות, המוציא לכם מן הארץ, ושחיינו וקיימנו, כי עיקר העבודה של ליל הסדר, והגעת לבנך להגיד לבן, לכן אנחנו, מה נשתנה הלילה הזה? כל המהות של ליל הסדר, זה לילדים להמשיך, והגעת לבנך, ואת עמלנו אלו הילדים, הכל זה המשך, המשכיות של הילדים, שהם יבינו וידעו, ויחזיקו את מה שאנחנו קיבלנו מהר סיני, מדור לדור, שהילדים יחזיקו בזה. כולם עמדו, הילד הקטן הזה נטל ידיים, ורך על נטילת ידיים, לקח את המצה, ורך המוציא לכם מן הארץ, שחיינו וקיימנו, ואכל את המצה, וכולם בכו בכי גדול. אחרי שנים, אותו אדמו, כל המשפחה שלו נספתה בשואה, אשתו, הילדים, כולם מתו בשואה, הוא ניצל, הוא הגיע לניו יורק, היה גר בברוקלין, והיה לו חסידות גדולה, נכנסת אליו איזו אישה, ואומרת לו, הרב יש לי שאלה, מי זה אותו אישה? זה אותו אלמנה שהייתה בשואה במחנה השמדה, והיא שואלת אותו, הציעו לי שידוך. הוא אמר לה, איך קוראים לשידוך? היא אמרה לו את השם, ישראל כך וכך, זה השם של השידוך, האם אני אלך לפגוש אותו? הוא אמר לה, כן. היא אמרה לו, טוב. היא הולכת לפגישה, למקום שקבעו את הפגישה, את מי רואה שם עומד להיפגש איתה? את האדמור, הוא היה גם אלמן, אשתו נפטרה בשואה, הרגו אותה בשואה, והיא אמרה לו, אתה אדמור, אני לא ידעתי שככה השם שלך, שבאתי לקבל ברכה, לשאול אם לצאת שידוך עם אותו אדם או לא, הוא אמר לה, כן, ואני רוצה להתחתן איתך, ככה אמר לה אותו אדמור, והיא אמרה לו, איך, מה, היא הזדעזעה כולה, התחתנו, אחרי שנים הוא נפטר, מי נהיה אדמור אחריו, שעשרות שנים היה אדמור גדול בברוקלין, אותו ילד קטן שהיה בשואה, בן 12 ובירך על המצה, המוציא לחם מן הארץ, הוא נהיה אדמור, כי לא היה לו ילדים, היא לא היה לה ילדים, כל הילדים שלו מתו בשואה, הוא נפטר, הוא לקח את מקום אביו, ומקומות של תורה עצומים בברוקלין, ילד הזה שבירך על המצה, מוציא לחם מן הארץ ובירך שהחיינו וקיימנו בליל הסדר. צריך לדעת, יש בחיים, אדם צריך לדעת את הדבר הזה שהוא יסוד גדול גדול בחיים של האדם. אדם יכול לעשות עבירות, יש עבירות שאדם עושה, על עבירות נאנשים. אין, יש בשמיים, הקדוש ברוך הוא, הכל יביא אלוקים במשפט. כל מה שאדם עושה, אין דבר נעלם. אין דבר שנעלם מהקדוש ברוך הוא, על הכל יביא אלוקים במשפט. מה שאדם עושה, אפילו מחשבה, אדם חשב רע, תדע, גם על מחשבה נענשים. איזה עונש? לא עונש שתקבל מכה ביד, אבל יבוא לך מחשבות של פחדים, של דברים, על מחשבות רעות שחשבת. גם על מחשבה, אדם שחושב דברים רעים, אדם שחושב רע, אדם שחושב דברים לא טובים, תדע, גם על זה הקדוש ברוך הוא יביא לך מחשבות רעות ופחדים להיענש על מה שחשבת דבר לא טוב. יש איזה סיפור של רבנו הבן איש חי, סיפור שיש בו מוסר גדול. אומר הבן איש חי, שהיה פעם איזה עיר אחד שהיה מלך גדול, שהמלך הזה היה מלך חזק, קשה, עם יכולות חזקים, היה שולט על העם שלו, שליטה גדולה ביותר. ויום אחד היה איזה איש עשיר בעיר הזאת, שהאיש העשיר הזה רצה להתחתן עם איזה אישה. ואותו אישה לא רצתה, היא אמרה, אני לא רוצה להתחתן איתך. הוא אמר, אני עשיר, אני אקנה לך, אני אעשה לך, אני אתן לך. אותו אישה אמרה, אני לא רוצה כלום, אני לא רוצה להתחתן איתך. ואותו עשיר מרוב צער שהוא רצה להתחתן איתה והיא לא רצתה, נפל לחולי. היה שוכב במיטה, לא קם, לא הולך, לא עובד, היה בצער גדול ביותר. הוא שלח, ייתן לה מתנות, יקנה לה, יעשה לה, היא לא הסכימה בשום פנים ואופן, היא אמרה, אני לא רוצה. באחד הימים אחרי שנתיים שלוש, הוא לא תפקד, הכל היה במיטה, לא קם מהמיטה, היה בצער גדול. באחד הימים הוא קם, שמח שמחה גדולה, ואמר לעבדים שלו, זהו, נגמר, אין, אני שמח, אני לא רוצה להתחתן איתה. שאלו אותו מה קרה, הוא אמר להם, בלילה ישנתי וחלמתי כמו שכבר הייתי איתה, אז אני כבר מרגיש שזה כך, אני לא צריך אותה. אותה אישה הלכה למלך, התחילה לפקוט למלך ולומר לו, האיש הזה חשב, חלם, ואם כך הוא פגע בי, נפגעתי מזה, זה דבר לא טוב. המלך שמע את זה, המלך קרא לאותו אדם, המלך אמר לאותו אדם, האם הדבר הזה נכון? אותו אדם אמר, כן, רצה להתחתן איתה שנה, שנתיים, שלוש, היא לא רצתה, היה לו בלב צער גדול, ישן בלילה, חלם מה שחלם, וזה מה שהיה, כן. אמר לו, המלך העונש שלך, כל הכסף שיש לך, תיתן לה אותו. אותו אדם היה עשיר גדול, אומר, מה עשיתי? בגלל שחשבתי, גנבתי, לא גנבתי, נגעתי בה, לא נגעתי בה, על זה יקחו לי כל מה שיש לי, מה חטאתי, מה פשעתי, מה עשיתי. אמר לו המלך, ככה אני קובע, זה מה שהפסק, תלך. הוא חוזר לבית שלו, בוכה, אבל, עצוב, לקחו לו את הכל, מה הוא עשה, חשב, הלך, לקחו לו כל מה שהוא עבד כל החיים, אבא שלו עבד, סבא שלו עבד, הכל יקחו לו, איזה משפט זה? ואותו אישה הלכה לבית שלה שמחה, היא עשירה עצומה, אם היה כלום, האיש הזה רק חשב, עשירה עצומה, עושר גדול ביותר, הוא מגיע לבית, משטרה בבית, המלך קורא לך. היא מגיעה לבית שלה, משטרה בבית, המלך קורא לך. שתם באים לארמון, המלך אומר עכשיו, אתה תיקח את הכסף, ואת תחזרי לבית. אותו אישה התחילה לפקוט, מה זה? אמר להם המלך, את חשב, הוא חשב מחשבה רעה, אז גם הנה, הוא חשב עכשיו, שעתיים עד שהגיע לבית, מחשבה שהוא אני מרות. את חשבו עליך, הנה היה לך שעתיים שחשבת שאת עשירה גדולה ביותר. אומר הבן איש חי אותו דבר. מתי שאתה חושב רע, הקדוש ברוך הוא יביא לך ככה דאגה וככה מחשבה על מחשבות רעות שחשבת. וזה מה שכתוב בגמרא, עוברי בעמק הבכה. מתי שהנשמה של הצדיקים אפילו נפטרת מן העולם, היא עוברת עמק הבכה דרך גיהנום. למה? על אולי מחשבו מחשבה לא טובה, הצדיקים הם לא נכנסים לגיהנום, אבל השם מעביר אותם ליד גיהנום על מחשבות לא טובות שהיה להם. אז גם על מחשבה, הקדוש ברוך הוא מביא את האדם במשפט. כל דבר, עבירה ודאי, מצווה שכר, כל אדם שעושה מצווה, אתה יודע מתן שכרם שצדיקים לעתיד לבוא, אנחנו אפילו לא מבינים מה זה מצווה, אנחנו לא יודעים מה זה שכר של מצווה, אנחנו לא מבינים מה זה שכר של מצווה, מה זה שכר של ברכה, מה זה שכר של אמן, מה זה שכר של לימוד תורה, מה זה שכר של מצוות. איבדנו בחיים שלנו מרוב כל השכליות, איבדנו את התמימות ואת האמונה האמיתית והקדוש ברוך הוא. יש מלחמה קשה עם השכליות, השכל של האדם והתאווה של האדם, זה לוקח את האדם למקומות לאבד את הרוחניות. אמרנו כמה פעמים, כל עוד היה תמימות גדולה היה נבואה, כל עוד שאנשים היו תמימים היה נבואה, ברגע שנכנס מחשבות ושכליות ירדה הנבואה מעם ישראל. ונסתכל מתי פסקה הנבואה מעם ישראל, בתחילת בית שני, 48 שנים אחרי שבית שני נבנה, זה היה הנביאים האחרונים, פסקה נבואה. ומאז התחיל חכמים, למה פסקה נבואה? כל עוד שאנשים היו בתמימות גדולה, בית המקדש הראשון היה תמימות גדולה, היה נבואה. ברגע שהתחיל להיכנס ההתייוונות, הדעות של היוונים, הכל שכלי, הנבואה הלכה וירדה. כמה שאדם יותר תמים וטהור עם הקדוש ברוך הוא, יש לו יותר, הוא רואה יותר את האור, מרגיש יותר את הקדוש ברוך הוא. כמה שאדם חושב יותר, כמה שאדם יותר מתנהג בשכליות, מאבד את התמימות ואת הקשר של הקדוש ברוך הוא. מה האויב הגדול ביותר של האמונה בקדוש ברוך הוא? השכליות. והשכל זה הדבר המסוכן ביותר שיש. כי השכל זה דבר שהוא, זה לא דבר ישר. אדם רוצה לקנות משהו. השכל אומר לו תקנה ולא תקנה. אם הוא קנה ומצליח, השכל אומר, אמרתי לך תקנה, שמעתי, אני חכם. אם הוא מפסיד, השכל אומר לו, אמרתי לך לא לעשות את זה. השכל זה סוחר ארמומי שהולך עם האדם בארמומיות כל הזמן. אבל אדם שהולך עם הלב, הלב עם האמת, כמו שאומר אבן עזרא, כל אדם יש לו את האמת הפנימית בלב. אמרנו אתמול, השכל נמצא בשלוש מקומות, בראש, בלב ובמעיים. שם השכל נמצא. ברגע שאדם הולך עם האמת ועם הלב, למה אומרים אומץ לב ולא אומץ שכל? כי השכל אין לו אומץ. השכל אין לו אומץ. בשכל אדם אין לו אומץ לעשות כלום. רק הלב הוא נותן לאדם את הדחיפה ללכת ולעשות. לכן אומרים אומץ לב ולא אומץ שכל. כי האומץ נמצא בלב ולא בשכל. מי שמתנהג עם שכל אין לו אומץ לעשות כלום. השכל לא לוקח ריזיקה בכלום בחיים. זה לא בא משכל. אנשים שעשו דברים גדולים, זה, או שזה היה המזל שלהם בחיים, התיקון שלהם בחיים לקבל את זה, או אנשים שהיה להם אומץ לב לעשות דברים. אומץ לב, כי בלי אומץ לב, עם שכל אתה לא יכול להגיע לכלום. היה לך נשמה שנכתב עליך כסף או משהו, קיבלת, זה יכול להיות. אבל להשיג דבר בלי אומץ לב, אם אין לך אומץ להיכנס, לפתוח עסק, לקפוץ, לעשות, להשתדל, אתה חייב לעשות את זה. אדם שאין לו אומץ לב עם שכל, אז הדברים הולכים עם שכל, לא בצורה איטית, לא בצורה, יכול להתפתח, יכול לגדול, עבודה מתמדת, כל דבר שעומלים בו עם ברכה, זה יכול להשיג למקומות, אבל שאדם ישיג דברים גדולים, זה רק אומץ לב. אומץ לב, זה אומץ לב, זה אמונה, אדם יקרא לזה אומץ לב, אנחנו נקרא לזה אמונה, ביטחון בהקדוש ברוך הוא, אשליך לשם יהפך, והוא יפרנס לך והוא יחלקלך, זה יסוד שהוא יסוד גדול מאוד בחיים של האדם, שאדם צריך לדעת שהשכל זה דבר שלוקח אותו לרחוק מהשם, אדם שמתפלל ומעיין עיון תפילה, מתפלל, התפללתי, מקבל חולי לב. למה? אסור להתפלל ולומר איפה התפילה, אסור להתפלל ולהגיד איפה לא קרה לי, התפללתי, השתדלתי, לא קרה. זה דבר שהוא גורם לאדם חולי לב, זה דבר שהוא לא טוב. אדם צריך להיות תמימות עם השם, כל מן דוד רחמנא לטב עביד, מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה, כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הדבר הטוב ביותר, כל מה שהשם מעמיד אותך, זה ניסיון הרגע. תדע איך לפתור אותו נכון, אתה עולה. תדע איך לפתור אותו לא טוב, אתה נופל. כל החיים שלנו זה מסכת ניסיונות גדולה. וכל דבר שבא לאדם, ואדם יודע איך לפתור אותו, ואדם מתנהג לדבר בחוכמה, אין דבר שבא לאדם שזה סתם בא. אין מקרה בעולם. אין מקרה בעולם. מקרה בעולם זה המלאק. המלאק, אדם שחושב מקרה זה המלאק. פגשתי אותך, זה מהשם. יש לזה תיקון. עשיתי איתך עסק, יש לי איזה תיקון. רפתי איתך, יש עם זה תיקון. תדע להיות חכם, איך לקחת את התיקון למקום הנמוך. כי זה תיקון בשבילך ובשבילו. ואם אתה חכם לפתור את הבעיה בחוכמה, אז זה עלייה בשבילך. אם אתה לא יודע לפתור את זה בחוכמה, זה נפילה שלך. גם אם נראה לך שהרווחת, זה נפילה בשבילך. כי פה מתחיל הבור והתאום שלך בחיים. ואתה מתנהג בשכל, אתה יודע לפתור את הבעיה בדרך השם אמיתית, פה זה התחלה של העלייה שלך. ונתתי לך רחמים וריחמתיך. מה פירוש ונתתי לך רחמים וריחמתיך? הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מביא לאדם אני, שמבקש ממנו ברכה, צדקה. או אדם קורא לו איזה משהו שהוא צריך לעזור לאדם. אדם אומר, עזרתי לך. אז פתרתי לך בעיה, נתתי לך. הוא חושב שהוא עשה טובה לשני, לא. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך משהו טוב, אז הקדוש ברוך הוא מביא לך אני או מישהו שתעזור לו, ונתתי לך רחמים, אני מביא לך רחמים, בשביל שריחמתיך, בכדי שאני אעזור לך. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם דבר, בשביל שאדם יפתור אותו, ובשביל שאדם יעשה אותו, ויקח לעצמו מזה ברכה. אבל אדם שלא יודע לפתור בעיה, או לפתור ניסיון שהשם נותן לו בצורה נכונה, אז אדם מאבד, ויכול להיות שם התאום שלו, אולי הוא ניצח, אבל הוא הפסיד הפסד גדול. והפסדים אצל הקדוש ברוך הוא זה יכול להיות שנה, חמש שנים, עשר שנים, יום, שעה. אצל הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יודעים מה זה הפסד ומה זה רווח. אנחנו לא יודעים מה זה הפסד ומה זה רווח. בשכל אתה יכול לחשוב זה רווח, זה הפסד, אבל השכל הוא דבר חומרי. ברגע שאתה נכנס לעולם שהוא עולם של רוח, לעולם שהוא עולם של אמת, אז אתה מבין את הדברים ואתה רואה את הערך של הדברים בצורה אחרת. אז עבירה חורבן, מצווה עולם שאינו שני, אבל גם רושם של דבר משאיר כובד גדול ביותר. מה פירוש רושם של דבר? יש עניין שנקרא רשימו. נלך ונסתכל על מה שהתורה הקדושה מספרת לנו על אסתר והמן ומרדכי. התורה הקדושה אומרת שמתי שהמן, מתי שמרדכי שמע את הגזרה שהמן הצליח להחתים את המלך, לאבד, להרוג ולהשמיד את כל היהודים, למחוק את עם ישראל, באותו זמן מרדכי שמע את זה, מרדכי יצא, בכה, צעק צעקה גדולה, ובכה בכי גדול ביותר. הגמרא אומרת, למה נענש מרדכי שיקרה לו כזה דבר שהוא יצטרך לבכות ולקרוע את הבגדים ולצעוק צעקה גדולה ביותר? אז הגמרא אומרת, זה עונש על מה שיעקב אבינו לפני אלף וכמה שנים לקח לעשיו את הברכות. ומתי שלקח לעשיו את הברכות, התורה הקדושה אומרת שעשיו יצא וצעק צעקה גדולה ומרה. אז על מה שעשיו לקח, יעקב לקח לעשיו את הברכות, זה חיכה אלף שנה, והנכד שלו, הנין, הצאצא שלו, יעקב אבינו לא עשה שום עבירה, הוא לקח את הברכות שהיו שלו, ויתן לך אלוקים, ייתן לשמיים שמני הארץ, זה ידלק. זה כמו אדם שהוא אלרגי למשהו. גם אם הוא לא אכל את זה, הוא רק הריח את זה, זה מדליק אצלו אלרגיה. גם אם נשארת רשימו של משהו באיזה מקום, האלרגיה הזאת יכולה להידלק כל יום. החיים ארוכים, ואתה לא יודע איפה האלרגיה הזאת תידלק, ואיפה היא תמצא אותך, ואיפה היא תזיק לך. לכן אדם צריך להיזהר מעבירות, אדם צריך להיזהר מרשימו, כי גם אם זה לא עבירה, אבל רק יש רשימו של עבירה, רשימו של משהו לא טוב, הדבר הזה מסוכן, והדבר הזה יכול להשפיע ולתת לאדם משהו לא טוב, ואווירה לא טובה, ומציאות לא טובה, ואדם לא יודע איפה זה ימצא אותו. איפה זה ימצא אותו, באיזה מצב זה ימצא אותו. אדם צריך לחשוב בחיים בצורה רחבה, בצורה חכמה, בצורה נכונה ובצורה אמיתית. כי מתי שאדם מסתכל על החיים בצורה אמיתית ונכונה, אז החיים שלו הם עולם אחר ומציאות אחרת. ניכנס לעניין של פסח. התורה הקדושה אומרת לנו, התורה הקדושה בספר שמות אומרת, שבעת ימים שאור לא ימצא בביתך. התורה הקדושה אומרת, שבעת ימים, שבע ימים של פסח, שאור לא ימצא בביתך. אסור שיהיה בבית שלך שאור. כי כל אוכל מחמצת, ונחתה הנפש ההיא מהדת ישראל. כל אדם שאוכל מחמצת, הזוהר הקדוש אומר, מחמצת זה מלשון נקבה, כי בכל יש חמץ שזה זכר, מחמצת כי בכל נקבה. כך אומר הזוהר הקדוש, מחמצת זה נקבה, כי בכל כל דבר יש זכר בנקבה, גם בעצים, יש עץ שהוא זכר, יש עץ שהוא נקבה. אז גם בחמץ, הזוהר הקדוש אומר, מחמצת זה כבכל נקבה, מלשון נקבה. אז אומרת התורה הקדושה, שבעת ימים שאור לא ימצא בביתך, שבע ימים אסור שיהיה בבית של האדם, אסור, פירור, מנקים את הבית, מצחצחים את הבית, הולכים לאחורים ולסדקים ובודקים עד כמה מכניסים את היד, איפה מכניסים את היד, צריך שלא יהיה שום עניין, שום דבר של חמץ בבית של האדם, שבעת ימים. כל אוכל מחמצת, מה זה מחמצת? מה זה מחמצת? מה הפירוש המעניינים מחמצת? כל האוכל חמץ, מה זה מחמצת? מה זה מחמצת? מה הפירוש של המילה מחמצת? רבי אברהם, מה זה מחמצת? כל האוכל חמץ, מה זה כל האוכל מחמצת? רבי מנחם הצדיק, מה זה מחמצת? כל האוכל חמץ, מה הפירוש מחמצת? מה זה כל האוכל מחמצת? כל האוכל חמץ, מה זה מחמצת? מה זה מחמצת? ונחרטה שמשמו קרת, קרת זה למות בגיל צעיר, אנשים לא יודעים מה זה קרת, ונחרטה הנפש ההיא, אפשר קרת גם שהנשמה של היהודים, של האדם נחרטת מעם ישראל, יש אנשים שעושים דברים, ונחרטה הנפש ההיא, הוא קורט אותה מעם ישראל, זהו, קרת, בקרת יש דברים מפחידים ומסוכנים. ונחרטה הנפש ההיא מהדת ישראל, נחרטה הנפש ההיא מהדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ, כל מחמצת, עוד פעם מחמצת, מה זה מחמצת? כל חמץ, מה זה מחמצת? לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. הפסוק הזה, פסוק שהוא תמוע ביותר בספר שמות, ואנחנו חיים את התורה וצריכים לחיות את התורה, וחיי עולם נטע בתוכנו, כל מילה בספר תורה זה נשמה של יהודי, ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה הקדושה, כל אות בתורה הקדושה היא נשמה של יהודי, והרבנו הרי הקדוש אומר, מי שצדיק, סימן שהאות שלו זה מהיות כבפקה משם השם, מי שעשיר, סימן שהנשמה שלו זה משהו שבתורה כתוב זהב, כסף, משם האות שלו, מי שרשע, סימן שהאות שלו זה מהחיות התמאות או מהשמות של קורח או של פרעה מהתורה הקדושה, ומי שמלך, סימן שהאות שלו זה אות שהניקוד שלה חולם על האותיות. לכן מתי שהשבטים ראו את יוסף, אמרו, הנה בעל החלומות הזה, הוא חושב למלוך עלינו, הוא חושב שהאות שלו מחולם שהוא מלך. משם יודעים ורואים מאיפה שורש נשמה של האדם, מאיזה אות. אז כל מילה בתורה צריך להיזהר, כי כל מילה אולי זה השורש של הנשמה שלי, ולכן קוראים ספר תורה, ולכן אדם צריך שיהיה לו ספר תורה, אדם צריך לעשות כל ההשתדלות, אותי לעולם שלו, אות בתורה, שיהיה לו ספר תורה שלו. אז שבעת ימים שאור לא יימצא. מה זה שאור? צריך להבין את העומק של הביאור, מה זה פה שהתורה מתכוונת שאור. שאור, האם זה שאור שאור או משהו שהוא גורם לדבר להיות תופח מהר, יש בזה פירושים. לא יימצא בביתכם, אסור שבבית שלנו, כי כל, של כל אחד, כי כל אוכל מחמצת, שאלנו מה זה מחמצת? מחמצת, נאמר כל אוכל חמץ, מה זה כל אוכל מחמצת? למה מחמצת? רבי שר צדיק, למה מחמצת? מה זה מחמצת? מחמצת, התורה מדייקת מה זה מחמצת. אם תשימו לב, מחמצת, תיקחו את המם שזה האות האחרונה, ואת הטף זה מת, חמץ ומחמצת, מם וטף זה מת, מחמצת, מם וטף מת, וחמץ, ובתוך החמץ יש מם, חת, מם, צדיק, תף, מם בתף האחרונים, זה מת, ויש חמץ, מחמצת. ונחרטה הנפש ההיא מעדת ישראל, בגר ובאזרח, הארץ, כל מחמצת, עוד פעם, לא תאכלו, בכל מושבותיכם, תאכלו מצות. זה בספר שמות. פסוק אחר בספר שמות, וידבר אדוני אל משה למור, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם, בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציאך אדוני אתכם מזה, ולא יאכל חמץ, לא יאכל חמץ. בפסוק הקודם קראנו, תאכלו מצות, פה כתוב, לא יאכלו חמץ. מה העניין של החמץ הזה? מה זה חמץ? מה שנאה שלנו בפסח כל כך לחמץ? רבי ניר דוד, מה שנאה שלנו בפסח כל כך לחמץ? בא לי ראה, בא לי מצא, כל חמירה ויקה ברשותי, זה לא חזיתי, זה לא יפקר, למה, אנחנו כל השנה אוכלים לחם. ומה זה מצא בכלל? אנחנו חושבים שאנשים צריכים לדקדק, על מה אנחנו אוכלים מצא? על מה אנחנו אוכלים מצא?
יצאנו במצרים במהירות כאילו.
ואם תסתכלו כמה פסוקים לפני התורה הקדושה אומרת, עוד שהיינו במצרים, בלילה לפני הגאולה, מה הקדוש ברוך הוא אומר, את קורבן פסח איך לאכול? עם מצות ומורים. אז מה, אז אנחנו אוכלים את המצה שאכלנו עוד בלילה שהיינו במצרים, או שאנחנו אוכלים את המצה על מה שיצאנו עם מצות? איזה מצה אנחנו אוכלים? על איזה מצה אנחנו מתכוונים? על איזה מצה? על המצה שאכלנו בלילה שהקרמנו את הקורבן, שהקדוש ברוך הוא אמר לנו להיות, כמו שרבנו אמר, להיות עם הנעליים, עם התרמיל, מוכנים, אבל לאכול את זה בחצות, אבל לחכות לבוקר. נתנו את השיעור הזה במיאמי לפני שנה, בבית של... דיברנו על זה, ביארנו את זה, שלמה היו צריכים להיות לבושים, לאכול בחמץ, בחצות, ולחכות לבוקר, שבבוקר נצא, בשמה להיות לבושים עם המקל, עם התרמיל, ולחכות עד הבוקר לצאת, מה, בשמה, דיברנו על זה לפני שנה, בשמה צריכים לחכות ככה, למה, על מה, בשמה צריך לחכות, אכלנו, נגמור, נצא ונלך. אז יש מצא שאכלנו באותו לילה של פסח, ליל הגאולה, שמתי שהקדוש ברוך הוא הרע כל בכור בארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא אמר לאכול את הקורבן פסח על מצות ומרורים, אכלנו מצה, ומתי שיצאנו ממצרים עוד פעם לקחנו מצות, כי לא הספיק בצקם, ואז אכלנו מצה. אז על איזה מצה אנחנו אוכלים את הזכר הזה? על זה שהיה בארץ מצרים שאכלנו אותה עם הקורבן, או על זה שיצאנו עם המצות האלה? על איזה מצה אנחנו אוכלים? על איזה מצה אנחנו אוכלים? אז זה דבר שנדבר את זה בהזדמנות, דיברנו את זה פעם, נדבר על זה הזדמנות, על איזה מצה אנחנו אוכלים. אבל בכל אופן, למה אנחנו כל כך, מה יש לנו עם המצות? מה יש לנו עם החמץ? למה צריכים כל הבית להפוך אותו? למה צריכים לנקות בחורים ובסדקים? בתילל בית שמי מחלוקת, כמה להכניס את היד, אם יש לאדם ינות, כמה להיכנס בתוך המרטף של הינות, איך, מה, למה? למה? מה כל ההקפדה הזאת? בא לי ראי, אסור לראות, בא לי מצא, אסור שימצא, אסור שימצא. אפילו היו צדיקים שהיו מקפידים לא לאכול סוג של דגים, כי אולי הם אכלו חמץ, או כמה שלפני לא אכלו, הקפדות שהן לא פשוטות, כל הדבר של החמץ. אנחנו זוכרים הסבא בבא מאיר, שהביאו לבית שלו בקבוק קולה, הוא צעק בפסח ואמר, תזרקו את זה מהשולחן, זה חמץ, אמרו לו, זה כשר. הוא אמר, אני לא יכול לראות את זה. היה אוכל תפוחי אדמה וביצה וכלום ואין כלום, עוגיות הביאו, אמר, צעק חמץ. פחד, חדש אסור מן התורה, הוא לא יכל לראות דבר שיכול להזכיר את החמץ. דברי חלב היו אנשים שלא יכלו, הקפדות, היום יש הכל, היום יש גם פיתות כשרות לפסח, היום יש הכל. אבל זה מה הדבר הזה? הרי זה אותו לך, אותו קמח. לקחנו קמח ומים, ורק צריך ללוש את זה מהר, זה מצה, ואותו דבר תיתן לזה, זה יהיה חמץ. אז מה הבעיה שלנו כל כך עם החמץ? מה הבעיה שלנו? מה הבעיה שלנו כל כך עם החמץ? אז יש רמח"ל בדרך השם, שהרמח"ל אומר דבר שאנחנו חושבים שכל נשמה של יהודי שחי את הדבר הזה, זה מחזק את הנפש, וכמה שאדם יותר יתבונן ויתעמק לעומק של הדברים, זה מחזק את העומק של הנפש של היהודי. אומר הרמח"ל כך, עניין החמץ והמצה. אדם צריך גם לשאול את עצמו, הרי אנחנו לא עושים פסח בגלל שזה tradition, זה לא, זה מי שחושב כך שזה פסח הוא טועה, טעות קשה ביותר. אנחנו לא שמים את עושים ליל הסדר כי איזה טקס יפה, ולוקחים ושמים מצות ואומרים מה נשתנה, ולוקחים כוס קידוש. אנחנו זוכרים, היינו לפני 20 שנה, 19 שנים בארגנטינה בליל הסדר, ואנשים מכובדים מכירים אותם כולם, אחד ממנם נפטר, משפחה מאוד מאוד חשובה בארץ ישראל. עשינו ליל הסדר עם כמה חסידים בחדר, ופתאום אנחנו שומעים מהחדר ליד, גיטרה מנגנת, מה נשתנה? אמרנו, לא זוכרים מי היה איתנו מהגבאים, אמרנו, לכו תראו מה קורה שם. חזרו, לא אמרו כלום, אמרנו, מה קורה שם? אנחנו שומעים מה נשתנה עם גיטרה, מה קורה שם? ואז אמרו לנו, אנשים חשובים כך וכך, ויש בשולחן שמשמור לחם והכל, ושרים מה נשתנה עם הגיטרה. ונתן לנו הרבה מוסר, ואחרי כן דיברנו איתם ונתנו להם לאכול מהמצה וכו'. אבל זה לא מסורת, זה לא איזה טרדישן שלוקחים גיטרה ושרים מה נשתנה לילה זה, ולוקחים 4 כוסות כי ככה אני שותה קצת. יש שיעור כמה אוכלים במצה, ויש שיעור כמה אוכלים כמה שותים ביין, וכל דבר יש לו תיקון לנשמה, וכל דבר זה דברים עמוקים. אל תיקחו את החיים בקלות. החיים זה כל מצווה שהתורה, קידוש בשבת זה לא משהו של קלות. אני עושה קידוש בשבת, זה לא משהו של סימי עושה קידוש, זה משהו שיש איזה שורשים גבוהים ביותר בשמיים. אני מניח תפילים, טוב, שמתי תפילים, אמרתי שמה ישראל, יצאתי ידי חובה, זה איזה משהו, איזה שקל לשים בצדקה, ויצאתי ידי חובה. לא, תפילים, יש לזה משהו מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילים, שנאמר, נשבע אדוני בימינו בזרוע וזרוע. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. הגמרא שואלת, מה כתוב בתפילין שלו? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הקדוש ברוך הוא בתפילין שלו כתוב, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. מה כתוב בתפילין שלנו? 4 פרשות, דברים אחרים. אנחנו מייחדים אותו והוא מייחד אותנו. זה משהו עמוק, תפילין. זה משהו עמוק, תפילין. זה לא איזה משהו סמל שיש בבית, איזה תמונה יפה, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. אדם צריך לפקוד, צריך להצטער, צריך לדעת מה זה פסח, מה זה ליל הסדר, מה זה פורים. פורים זה לא זמן שמשתקרים וככה נגמר התיקון של פורים. יום פורים זה כיפור, זה כפורים. בפורים אפשר להשיג דברים יותר מיום כיפור. יום כיפור זה כל דבר, זה משהו לשורש של הנשמה שלנו. וזה לא סתם איזה ימים יפים, ימים זיכרון, שפסח מתאספים כל המשפחה, ושמים מצות, ומברכים על היין, לא, זה, מי שעושה את זה ככה, זה יפה, לפחות תעשה את זה, עד שיבוא הבנו הנכד שלך, שיקח את זה למקום נכון, זה לא דבר שהוא, איזה הצגה יפה, לא, זה לא הצגה יפה, זה לא החג הזה באמריקה שלוקחים תרנגול גדול ויושבים מסביב לשולחן, זה לא החג הזה, זה לא החג הזה, זה לא החג הזה, זה חג שיש בו המצא בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, זה משהו שהוא מושרש אצלנו, זה משהו שהוא עמוק, אז מה אני אוכל מצא? מה אני אוכל? מה זה חמץ? נתחיל לפני המצא, מה זה חמץ? למה חמץ כל כך אסור? מה זה מצא? מה זה חמץ? על מה אתה חי? אתה רץ על מה? אתה לומד גמרות, לומד הכל, אתה לא יודע את הבסיס של הדברים. אתה לא יודע את הבסיס, למה חמץ? מה זה חמץ? מה הבעיה עם החמץ? מה עשה לנו החמץ? מה הריב שלנו עם החמץ? מה השנאה שלנו עם החמץ בפסח? מה הבעיה שלנו עם החמץ? אומר הרמח"ל, הרמח"ל היה מלאך השם צבקות. עניין החמץ והמצה הוא, כי הנה, עד יציאת מצרים היו ישראל מעורבים בשאר האומות, גוי בקרב גוי, וביציאת נגלו ונבדלו. עד יציאת מצרים היינו כמו כל הגויים. היינו כל, וצריך לדעת את זה, אנחנו מדברים את זה, ואנחנו מדברים את זה 32 שנים מהיום ששוב הישראל קמה, והתחלנו לתת שיעורים עוד בגיל 13. ואנחנו מדברים את זה שנים, ואנחנו אומרים, יהודי צריך להבין ולדעת, אשר בחר בנו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, אנחנו עם הנבחר. זה לא עם הנבחר בגלל שאנחנו חכמים, או בגלל שאנחנו מוצלחים, זה עם הנבחר כי יש לנו, ליהודי יש נשמה, משהו בנשמה של היהודי זה משהו שונה, משהו בנשמה של היהודי. יהודי, אדם צריך להבין את זה, שמשהו שבנשמה של היהודי, אלוקיי נשמה שנתת בי, תורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה, ואתה משמרה בקרבי, לא משנה איפה תהיה, באיזה עבירות תעשה, הנשמה של היהודי, ואתה משמרה בקרבי, השם שומר את הנשמה של היהודי, ואותה נשמה חיה מהדברים האלה. יהודי שמרגיש עצבות, יהודי שמרגיש שהוא לא מוצא את עצמו, סימן שהוא לא נגע בשורש של הנשמה של היהודי שלו, הוא עוד לא נגע בשורש. כי חבל יעקב עמו, זה כמו חבל, אתה מנענע אותו למטה, הוא זז למעלה, אתה צריך לנענע את הנשמה למטה, שהנשמה, אם הנשמה למטה תתנענע, ויהיה לזה חיבור, ויהיה לזה חיות. אז עם ישראל זה לא כמו כל העמים, אנחנו לא כמו כל העמים, זה לא שהעמים אחרים הם לא טובים, הם טובים מאוד, כל העמים טובים מאוד, אבל עם ישראל זה משהו אחר, אשר בחר בנו מכל העמים, והיינו כמו כל העמים, היינו כמו כל הגויים. יש שאלה בגרנט, הגרנט האחד האחרונים, המפרשים הגדולים על הסוגיות של הגמרא, הגרנט אומר, בני ישראל, לפני מתן תורה היו נקראים משפחת ישראל, אחרי מתן תורה נהיינו עם ישראל. עד מתן תורה היינו משפחת ישראל. היה עוד משפחות, היו מצרים, היו כל מיני עמים. היינו כמו כל העמים, היינו כמו כולם. אבל במתן תורה, ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו. לקחת גוי מקרב גוי. זה כמו שיש איזה משהו, כמו אמא להבדיל, שיש לה בבטן תינוק. הוא חלק ממנה. היינו חלק, לכן אמרנו להבדיל, היינו חלק ממצרים. עם, היינו איזה משפחה בתוך המצרים. שמצרים היה זימה, והיה כישוף, היה הכל. היינו עם בתוך מצרים. והקדוש ברוך הוא לקח אותנו ביציאת מצרים, והבדיל אותנו. מיציאת מצרים אנחנו מובדלים. תראו, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים יותר מבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא מה אומר במתן תורה? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא אומר אשר בראתי את העולם, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא היסוד של הכל, יציאת מצרים. זכר יציאת מצרים. כל דבר זכר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בבריאת העולם, אבל זה לא הנס הגדול של העולם. הנס הגדול של העולם שיצאנו, שנבדלנו, שנהיינו עם אחר, שנהיינו משהו אחר, שנהיינו מציאות אחרת, זה התחילת הספירה של עם ישראל, יציאת מצרים. לא מבריאת העולם. לא אברהם אבינו, לא יצחק, לא יעקב, הם האבות שלנו, אבות העולם. אבל עם ישראל, מה מזכירים? זכר יציאת מצרים. יציאת מצרים זה הדבר הגדול והחשוב, והדבר המרומם ביותר שלנו, זה יציאת מצרים. ושם הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו. הקדוש ברוך הוא אמר, כל 70 אומות העולם, אני לוקח אחד, זה עם ישראל. וזה 60 ריבו, 60 נשמות ישראל, זה 60 ריבו. זה 60 נשמות ישראל, זה 60 ריבו. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו, הבדיל אותנו מכל העמים, ושם נהיינו עם ישראל, נהיינו משהו אחר, זה עם ישראל. וזה הדבר המיוחד שבעם ישראל. וזה היה ביציאת מצרים. לכן אדם שעשה ברית מילה, אז כן, אתה יהודי, אבל תעשה משהו עם עצמך, עם הנשמה שלך. תעשה משהו עם הנשמה שלך. תדע איך לקשור את עצמך עם הנשמה שלך לקדוש ברוך הוא בצורה אמיתית ובצורה נכונה. אז ונגלו ונבדלו, והנה עד אותו הזמן, עד יציאת מצרים, עד אותו הזמן היינו בבחינת גופות בני אדם. הרמח"ל אומר דבר פחד פחדים, עד יציאת מצרים היינו בבחינת גופות בני אדם. כשהיינו בארץ מצרים היינו גופות בני אדם. זה כמו שאנחנו אמרנו אתמול בשיעור, יש הרבה אנשים שהם חיים אבל הם מתו כבר לפני 30 שנה בנפש, והם רק חיים עד הלוויה. הם חיים, אבל הם מתו לפני 10 שנים, 20 שנה, שאדם נשבר בנפש ונפל, הוא מת, הוא רק מחכה ללוויה. הוא עוד חי, הולך עד הלוויה. היינו בבחינת גוף, היינו בבחינת גופות. הרמח"ל אומר, כל עוד שהיינו בארץ מצרים, לפני שיצאנו, היינו בבחינת גופות. בני אדם, חשוך בחושך וזוהמה, היינו נמצאים בחושך חשוך בחושך ובזוהמה, שהיה מתגבר עליהם, וביציאה של מצרים נבדל ישראל ונזמנו גופותיהם להתאר להזדמן לתורה. הרמח"ל אומר שכל עוד היינו במצרים היינו כמו גופות, כמו גוף. אין, לפעמים אתה מדבר עם אדם ואתה רואה שזה אין נשמה. זה היה גוף בלי נשמה, לא היה נשמה. ומתי שיצאנו והיינו בחושך, מה זה חושך? חושך זה בחינת רע. אדם אומר הכל חשוך לו, אדם אומר הכל חושך בחיים. מה זה הכל חושך? חשוך. כן, יש אור, אבל הוא רואה הכל חשוך. אין לו אור, אין לו שמחה בחיים, הוא רואה את הכל חשוך. כל עוד שהיינו במצרים הכל חשוך, ולכן אנחנו אומרים בהגדה של פסח, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. כמה אנשים חיים איתנו ואולי יושבים איתנו פה, והם נמצאים בארץ מצרים, הם נמצאים בנפש שלהם בחושך של ארץ מצרים. גם אנשים שהם חושבים שהם יושבים ולומדים תורה, הם חשוך, הם לא חיים את התורה, אין להם חיות של התורה. חשוך, הם בחושך, הם נמצאים בחושך. זה גוף, זה בלי נשמה. כמה אנשים אנחנו רואים שיש להם עושר, ויש להם, אבל זה חשוך. זה גופות, זה לא, אין נשמה. הם כל היום בהרמומיות רק להביא את האוכל לבית, או לעשות כך, או להראות את עצמם, אבל זה חושך, אין נשמה. הנשמה זה משהו שהוא גבוה וגדול, אלוקי נשמה שנתת בי, זה נבדלנו ביציאת מצרים. ואדם שנופל חזרה לארץ מצרים, ונופל חזרה לתאווה של ארץ מצרים, אז הוא חוזר להיות גוף, בחושך, כמו גופות, בחושך שאין לו חיים אמיתיים. חיים אמיתיים זה רק חיים של הקדוש ברוך הוא, חיים של רוחניות, זה חיים אמיתיים. זה חיים אמיתיים. שהיה מתגבר עליהם בביציאת מצרים, נבדלו ישראל ונזדמנו גופותיהם להתאר ולהזדמן לתורה. אומר הרמח"ל שביציאת מצרים יצאנו משם, ומתי שיצאנו משם, הכנו את הגוף שלנו לתאר את עצמו ולהיות מוכן לעוד 60 יום, 7 שבועות, להגיע להר סיני, לקבל את התורה ולעובדה. ולעניין זה נצטווינו בהשבתת חמץ ואכילת המצה. זה פחד פחדים מה שאומר הרמח"ל. הרמח"ל אומר שכל מה שאנחנו אוכלים מצה, זה בגלל שבארץ מצרים היינו כמו כל העמים, והיינו גופות, והיינו חושך, והיינו במצב שאין לנו שום חיות בתוך הנשמה שלנו. ומתי שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו. ומתי שהקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו, התחלנו לתאר את עצמנו, זה היה זמן של לתאר את עצמנו, ובשבע ימים האלה, זה שבע ימים שהיינו כבכל מנותקים, שהתנתקנו מהזוהמה של מצרים, ודווקא בשבע ימים האלה אנחנו אוכלים את המצה. זה כמו כוח שיש הכנה לקבל את התורה בכוח של השבע ימים האלה. בשעון אתם מבינים? מנחם, זה פחד פחדים. זה פחד פחדים. כביכול, בזמן הזה שיצאנו ונבדלנו מלהיות עם, יש שבע ימים שהם חרוטים, שהם נמצאים במציאות כמו יום כיפור. השבע ימים האלה זה זמן שלא לאכול חמץ, כי הזמן הזה לא אכלנו חמץ, כי דחול אנחנו יצאנו וניתקנו את עצמנו מאומות העולם, וברגע שניתקנו את עצמנו מאומות העולם וזזנו מהחמץ, אנחנו נמשיך את הדברים בעל פה. אנחנו בכוונה לפעמים אוהבים לקרוא בכדי שאנשים ילמדו, לא רק לשמוע, כי אינו דומה תשמע לתחזי, זה לא דומה בו ותשמע לבו ותראה. מתי שאדם רואה וחי את התורה, היא נחקקת אצלו יותר בנפש. מתי ששומע, שומע דרשה, זה יפה, אבל מתי שאדם שומע מילים מחכימות, זה יושב יותר בתוך הנשמה של האדם. מה שהרמח"ל פה רוצה בסופו של דבר להגיד, זה לומר כך. הרמח"ל אומר, כתוב שמתי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כתוב, ועד יעלה מן הארץ, היה חול, ואז עד מהתאום התחיל לעלות מים, יעלה מן הארץ, ואז הקדוש ברוך הוא לקח אפר ויצר את האדם. אז רשי שם אומר, המפרשים אומרים שכביכול הקדוש ברוך הוא לקח היה חול, והקדוש ברוך הוא על העד, כמו קמח, שיש את הקמח ויש את המים, ואתה לוקח את העיסה ומכין לזה משהו, והקדוש ברוך הוא כמו שלקח הפרשת חלה, וזה לקח את אדם הראשון. כמו קמח שלוקחים אותו עם מים ומתחילים לעשות את זה בצק, הקדוש ברוך הוא לקח את האדם כמו שעושים הפרשת חלה, וזה האדם הראשון שהקדוש ברוך הוא לקח. רבי שרון, אתם מבינים צדיק? אם לא נחזור, כי בכל היכול כמח הקדוש ברוך הוא היה למטה תאומות, ועד יעלה מן הארץ, עלה המים מן הארץ. נקרא את הפסוק בספר בראשית, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. עכשיו, ועד יעלה מן הארץ, את זה, המים עלו מן הארץ, וישקע, עלה נהיה עננים וירד וישקע, ויצר, מה זה קשור מיד? ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. מה זה, למה? ועד יעלה מן הארץ, ומיד צמוד לזה, הקדוש ברוך הוא יוצר את האדם. רש"י אומר על המקום, ועד יעלה מן הארץ, ועד לעניין בריאתו של אדם, אלא תאום וישקע עננים לשרתו האפר, ונברא אדם כגבל זה שנותן מים ואחר כך לש את העיסה, אף כאן ישקע ואחר כך ויצר. רשי אומר שהקדוש ברוך הוא כבכל הוריד גשם, ועד מעלה מלמעלה, ירד גשם על האדמה, וכמו שלוקחים לחם ואופים אותו, ככה הקדוש ברוך הוא לקח חתיכה של מהחול, יצר, לקח את החתיכה ולש את הבצק, את החול עם המים, ומזה ברא את האדם. ואחרי כן ויפח באפו רוח ונשמה. זה רשי, זה דברים מפחידים. זה כביכול, הקדוש ברוך הוא לקח חול, שם מים, ושם בפנים רוח ונשמה, ובזה יצר את האדם. והקדוש ברוך הוא לקח מהחול, כמו שלוקחים הפרשת חלה, לקח חתיכה מהחול, שמזה יצר את האדם. אז צריך לדעת יסוד גדול, שכמו שהחיים של האדם, זה הקדוש ברוך הוא לקח חול ומים ולש את זה, יצר מזה את האדם, ואחר כך נפח באפו רוח ונשמה. אותו דבר זה באותו משקל, ואז מה קרה אצל האדם? צריך לדעת, בבריאת העולם, בבריאת העולם אדם היה חצי גוף, שתי כוחות היה באדם, גוף ונשמה. הגוף זה חומרי, הנשמה זה משהו רוחני. אבל זה היה דברים מובדלים. הרוחני רוחני, הגשמי גשמי. הגשמי לאכול אוכל. לא היה לאדם את ה... זה היה כבכל, היה איזה הפרדת כוחות. כמו שאדם אומר, יש הפרדת כוחות, זה פה וזה פה. כך היה בבריאת העולם. הרוחני פה, הגשמי פה. מתי שאדם אכל מעץ הדעת, אדם נכנס זוהמה באדם, ואז הגשמי נהיה יותר חזק מהרוחני. והרוחני צריך להילחם לנצח את הגשמי. בבריאת האדם היה חצי חצי, לא היה בעיה. מתי שאדם אכל מעץ הדעת, אז הוא הכניס בתוכו את הזוהמה, ואז יש יותר כוח לגשמי מאשר לרוחני. בניר, אתם מבינים צדיק? בניר, כן? נהיה יותר כוח לגשמי מאשר לרוחני. זה כביכול, זה היה מצה בלי חמץ, זה היה נקי בלי חמץ, ומתי שאדם אכל מעץ הדעת, הוא הכניס בפנים חמץ. זה נהיה חמץ. אז מה אנחנו עושים בליל הסדר? מתי שאנחנו יצאנו ממצרים, היינו כמו כל אומות העולם, ושם הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו, ומשם התחלנו להיות עם ישראל, ומשם התחלנו להיות עם ישראל ומשהו, נשמה גבוהה ונשמה קדושה, ובאותו רגע, בשבע ימים האלה שאכלנו מצה, זה הזמן של התיאור שלנו, להגיע להוריד את המת, את המה והטף, שישאר מצה. שזה המת, שזה החמצנו וקלקלנו שם, שזה המם והטט, והטף. החול היה טהור, החול הזה נברא אדם, שהאדם הזה היה במעלה הגדולה במקום הקדוש, אחרי שחטא, הכניס את הזוהמה, הוא קלקל את זה. אז אנחנו ביציאת מצרים, שנבדלנו מכל העמים, השבע ימים האלה שאכלנו מצה, ששם זה לא החמיץ, נשאר לדורי דורות שאוכלים את זה, וזה הזמן של התיקון של הנשמה. זה היסוד בקצרה של הרמח"ל לא רוצה לומר. שרון, אתם מבינים צדיק. במנחם מבינים. אברהם, אתם... מישהו רוצה לומר דבר?
מאפר באת
לאפר תשוב. והמצה מסמנת את האדם לפני החטא. כי בכל זה לא היה בפנים, זה עוד היה אפר טהור, לפני שקלקל. אחרי שקלקל זה כבר נהיה חמץ. ואז שבע ימים האלה, זה כמו ימים שהם חקוקים. זה כמו שיום כיפור היום, יראו יום כיפור. אדם איפה שלא יהיה, במנהטן יסתובב, אתה מרגיש באוויר יום כיפור, לא יעזור כלום. יום שישי, אדם מרגיש שזה שבת, רואים את השבת. הגמרא מספרת על רבנים, תנאים, שהיו באים לישיבה, בטעות מישהו לבש את החליפה, את הבגד של שבת, הם הריחו, אמרו, השבת פה. הדברים של קדושה זה חקוק בתוכם. דברים של קדושה זה חקוק בתוכם. מתי צריך לדעת יסוד גדול. אתה יושב פגישה עם בן אדם, דיברת הכל, גמרת את השיחה. אתה רוצה לדעת אם באמת השיחה הייתה טובה או לא טובה? תחכה כמה שעות ותחשוב איך אתה מרגיש. אל תחליט החלטה מיד ותתפס בראש, הפגישה הייתה טובה. לא, תשאיר את זה באיזשהו מקום, תיתן קצת לזמן לעבור, ואם אתה שמח, תדע זה הפגישה טובה. אם אתה מרגיש אחר כך לא טוב, לא טוב, אז תדע הפגישה לא הייתה כל כך טובה. כי הרבה פעמים אנחנו שמים מטרה ונסגרים במטרה, ולכן התורה אומרת, איזה אדם שהוא חכם, הוא לא מדבר מהר. כי אם אתה מדבר מהר, אתה נתפס במשהו, ואחר כך אולי זה, אולי אתה, אולי זה לא לטובתך. שמה דיברת את זה? ואתה מתחבר למה שאמרת, ואתה טועה, ואתה לא יכול לחזור בך. לכן תגיד בסוף, שדעתך תהיה באמת נכונה, ואז תדבר. אותו דבר, כך, באותו משקל, אדם הראשון היה אפר מן האדמה, מים, קדוש ברוך הוא נפח באפו, היה נקי. קלקל, ערבב את הרע, הרע נהיה יותר מטוב. היינו כמו כל האומות העולם עד יציאת מצרים. ביציאת מצרים השם לקח אותנו, ירים אותנו. לקח אותנו וירים אותנו, ובזמן הזה ניקה אותנו לקבל את התורה, בזמן הזה שניקה אותנו אכלנו מצות שבע ימים, שם השבע ימים האלה הם חקוקים לכל החיים, ולכן מי שאוכל חמץ ונחטא נפש ההיא. כי השורש של המצה זה לתקן את האדם לפני שחטא. לתקן את הנצחיות, נצחיות, כן, לתקן את, להחזיר את זה למקום, לתקן את זה לפני שחטא.
אפשר להגיד שהשכיחה של הבצק, זה החי לכל, זה החי,
ברגע שקובע
את החי הזה,
נניח, זה המת, זה המת, זה המת, זה המת. חזק בשרון, עצום, חזק. לכן אדם צריך לדעת, מצה זה לא רק איזה משהו שהוא, שאוכלים מצה, מצה זה להביא אותנו לפני החטא. להביא אותנו למקום הנקי שאדם היה. אדם היה נקי לפני החטא. אדם היה נקי לפני החטא. להביא את האדם למקום שהוא היה נקי לפני החטא. שמה זה, 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 לשמה צריך להביא את האדם את עצמו. ואדם צריך לדעת לשמור על הנשמה שלו. אדם צריך לדעת לשמור על הנשמה שלו. אדם שלו שומר על הנשמה שלו. לשמור על הנשמה זה לשמור על הנשמה בכל הדברים, לשמור על הנשמה במה שאתה אוכל, מה שאתה מדבר, מה שאתה שומע. המרחב חיים שלך צריכים להיות מרחב חיים נכונים. יראת שמיים, הקדוש ברוך הוא, תורה, לחיות את התורה, לחיות את התורה בצורה נכונה, להסתכל על החיים בצורה של משקפיים של תורה. יש הרבה אנשים שמקיימים מצוות, אבל הם לא חיים את החיים במשקפיים של תורה. העולם הזה הוא עולם חולף, הוא עולם עובר, ועל הכל יביא אלוקים במשפט, ואם אתה לא מסתכל ולא חי את החיים במשקפיים של תורה, החיים שלך הם חיים של פחדים, חיים של עצבות, חיים של ייאוש, חיים של קינה, שנאה, החיים שלך זה חיים קשים ביותר, אתה יותר חמץ, אתה חמץ. אתה מחמצת, מחמצת, זה מת, מחמצת, אתה חי אבל אתה מת, אתה מת, אתה חי, חיים שלך, הרוב אצלך זה, 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 זה חמץ, זה חמץ, אתה לא, כמה שיותר תאווה, כמה שיותר קלקול, אתה יותר נוטה לצד של החמץ, לצד הלא טוב, וזה החורבן והערס של האדם. לכן אדם צריך להיזהר, לשמור על, על הכללים, על הערכים של הקדושה, על הערכים של הקדושה. לשמור על הערכים שלה, יש דברים שמקודשים שאדם צריך לקדש אותם בצורה גדולה ביותר. מישהו רוצה לומר משהו צדיקים? הרמב״ם אוהבי השם סינורה, פעם לא היה כשר, לא כשר. אדם שהיה רואה משהו, אם הוא היה אוהב את זה, זה היה כשר. ואם זה לא היה כשר, הוא היה שונא את זה. אוהבי השם סינורה, בנפש הוא היה שונא את זה, כי זה לא כשר. אדם צריך לדעת שהדברים האלה הם דברים עמוקים עמוקים. אדם צריך להיות מחובר לקדושה, מחובר לתורה. אדם צריך לדעת גם לא ללכת אחרי דברים שהם לא יראת שמיים, לא הקדוש ברוך הוא. שורה אחרונה, דבר שזה עושה צער לקדוש ברוך הוא, זה לא טוב. ואם זה לא טוב, רק רע יבוא מזה. אדם צריך לעשות משקל כל דבר. זה עושה טוב לקדוש ברוך הוא או לא? זה משמח את השם או לא? כל מבחן של החיים צריך להיות, השם שמח מזה או לא? שמח מזה, אני ממשיך. לא שמח מזה, אני עוצר. יש בורא עולם, יש הקדוש ברוך הוא. הוא לא שמח מדבר, אתה עוצר. אתה לא עוצר, הוא יחזיר לך. הוא יניש אותך. מי רוצה לומר צדיקים עוד דבר? חי צדיק, השם ייתן לכם ברכה. הצלחה גדולה. רבי אהרון הצדיק, השם יברך אתכם, ייתן לכם צדיק ישועה גדולה, ישועה גדולה. לאישה הצדיקה גילה, ישועה גדולה. גילה בת אסתר הצדיקה, ישועה גדולה. לבעלת הבית הצדיקה, לידור בת גילה, הצלחה וישועה. חי הצדיק, הצלחה וישועה. אריכות ימים, רבי מנחם הצדיק, ישועה גדולה, ישועה גדולה. שמחה, שמחה. רבי משה הצדיק, אוהבים אתכם, אוהבים את כולם, אהבה גדולה. רבי יוסף צדיק, אנחנו שמחים בכם, שמשמור אתכם. כולם צדיקים, שער הצדיק, אוהבים אתכם, אהבה גדולה. רבי יוסי, איפה רבי ליאור הצדיק, השם יברך את ליאור. רבי יוסי הצדיק, יוסי, השם ייתן לו הצלחה גדולה. תמיד אתם אהובים, אהובים, אהובים. רבי יוסף, מידות מיוחדות, מידות מיוחדות. האישה שלכם צדקת גדולה, צדקת, צדיקה, אישה צדקת גדולה, ורד הצדקת, השם ישמור אותה ויברך אותה. רבי אברהם הצדיק, אוהבים אתכם. מי נמצא עוד פה מהצדיקים? איפה דביר? איפה דביר? רבי דביר צדיק, רבי דביר, אוהבים אתכם. תסלחו לנו, אנחנו לא רואים טוב. לקרוא קשה לנו, אנחנו לא רואים טוב. רבי דביר צדיק, אני אוהב אתכם, אהבה גדולה ביותר. רבי דביר צדיק, אהוב, חביב, מיוחד, בעל מידות טובות. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם כל הטוב שבעולם. תדעו צדיקים, זה ערב פסח, זה תמיד בזמנים הגבוהים, היצר הרע, לא לריב בבית, לא לעשות מחלוקות בבית. כל החורבנות הגדולים והדברים הטובים קורים בערב פסח. פסח זה זמן של גאולה. הסתכלו איפה כל הגירושים התחילו, מאיזה ליל הסדר שרבו. איפה כל השותפויות נשברו, מאיזה ליל הסדר שרבו. תיזהרו בבתים שלכם, ליל הסדר, לא מחלוקות, לא להכניס יצר הרע. זה זמן של קדושה. זה כל חמירה וחמירה וכל נדרה, כל וכל. זה שתי לילות קדושים בשנה. ליל כיפור וליל הסדר. זה שתי לילות קדושים בשנה. צריך להיזהר, 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 זהירות גדולה ביותר. להיזהר איך אדם מתנהג, איך אדם מדבר. כתוב בספרים הקדושים שאדם צריך להיזהר לא להתרגז וגם לא להרגיז אנשים. אתה לא רק מחויב, אתה לא להתרגז. אתה מחויב גם לא להרגיז אנשים. ואדם צריך לעבוד על עצמו, ובעזרת השם נזכה כולנו לגאולה, לישועה, לשמחה, לברכה, להצלחה ולכל הטוב בעזרת השם.